היי נעמי.
היי אבא.
על מה את רוצה שנדבר היום?
על סמארטפונים.
וואלה, בואי נדבר על סמארטפונים. זה נושא ענק, זה נושא אדיר, נכון?
נכון.
מה, בואי נשאל אותך, מה את יודעת על סמארטפונים?
שיש להם יתרונות וחסרונות. היתרונות זה שיש דרך להשיג ידע בקלות רבה. נגיד, כדי לדעת פעם, אם רצית לדעת שזו עובדה חשובה, היית חייב ללכת לספרייה ולבדוק ספר על גבי ספר. אבל עכשיו אתה רק צריך להקליד את השאלה או את מה שאתה רוצה לחפש על המסך, ומיד אתה מקבל תשובה ישירה ומפורטת.
מדהים.
זה יתרון.
לפעמים לפני שגמרת להקליד את כל השאלה, כבר יש לך את התשובה.
נכון.
זה את אלגוריתמים, ואנחנו נדבר הרבה על המילה הזאת, אלגוריתמים, יודעים כבר, מנחשים, כן, איזה שאלה אתה הולך לשאול, ומשיגים לך את התשובה עוד לפני שגמרת לשאול את השאלה.
זה גאוני, וזה טוב. אבל יש גם חסרונות שהם ממכרים מאוד. אתה משתמש, לדוגמה, אם אתה מתחיל לשחק באיזה משחק, אתה לא יכול להפסיק לשחק בו, כי אתה בשלב כל כך גבוה, ואתה חייב להמשיך. וזה לא טוב, כי ככה, לאט לאט, אתה שוכח דברים חשובים, וכל החיים שלך משתקים רק במשחק.
כן, נכון, גם זה קורה. אז בואי באמת נדבר על זה, ואולי אפילו נקדיש לזה שני פרקים. כן? אז,
למה שני פרקים?
כי יש כל כך הרבה מה לדבר, ומה להגיד, ומה לחשוב. אז אולי באמת בפרק ראשון ננסה להבין מה זה סמארטפונים, איך הם עובדים, מה המהפכה שהם עשו, ובפרק השני נדבר על הבעיות. כן? המקומות שבהם הם יוצרים לנו בעיות, אפילו בעיות מאוד גדולות.
אבא, כל הזמן אנחנו עומדים כפופים עם הטלפון. האם זה ישתנה מבחינה אבולוציונית שככה, שכאילו יהיה לנו יותר נוח, ככה שנעמוד כפופים ככה כל הזמן?
כן, שאנחנו נהפוך לבני אדם כפופים עם הפרצוף למטה וכולי, וזה יעבור מדור לדור. אז התשובה היא, יכול להיות שזה יעבור מדור לדור, אבל זה לא יעשה דרך הגנים, כי האבולוציה מתקדמת מאוד מאוד לאט. אבל האבולוציה התרבותית היא מאוד מאוד מהירה, ובעצם מה שהתחדש אצל בני אדם, זה שמהרגע שהתחילה התרבות, אנחנו התחלנו להתפתח נורא נורא מהר, ולהעביר את הידע הזה מדור לדור, אבל לא דרך הגנים. זאת השעון האיטי של האבולוציה, התחלף לנו בשעון מאוד מאוד מהיר של התרבות. וככה ב-4,000-5,000 השנים האחרונות, כן, הגענו מאנשים שגרו בבתים של קומה אחת, ולפעמים במערות, וקצת בייתו את החיה או שתיים, וקצת גידלו אוכל, למקום שבו אנחנו נמצאים היום. כן, זה קרה פרט מהר, כן? 5,000 שנה, במובן של אבולוציה, זה כרף עין. אז בואי נתחיל עם הסמארטפונים. הסמארטפונים הם בעצם חזון של איש אחד גאון.
מי?
שהבין סטיב ג'ובס.
לא אלכסנדר גראם,
זה עוד קודם, זה הטלפון בכלל, כן, זה במאה ה-19. אבל בהתחלת שנות ה-90 של המאה שעברה, סטיב ג'ובס, שהוא המייסד והיה מנכ"ל הרבה שנים של חברת אפל, הבין שהטכנולוגיה בשלה לעשות את הקפיצה הבאה, ולגרום לאנשים שיהיה להם בעצם מחשב רב עוצמה שיהיה מחובר לרשת הטלפונים, והוא מספיק גדול כדי להחזיק אותו בכף היד.
האם סטיב ג'ובס היה אדם רע? האם הוא ידע שזה התפתח לכזה דבר ממכר ופוגני?
יש על זה המון דעות על סטיב ג'ובס. מה שבטוח זה שסטיב ג'ובס היה גאון מטורף. הוא היה גאון 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 גדול. הוא היה אדם מאוד מיוחד, אני חושב שהיו בו גם צדדים טובים וגם צדדים רעים, אבל אין ספק שהוא שינה את העולם. אין ספק שסטיב ג'ובס בתור ממציא, אני חושב שהוא עם ביל גייטס, והם היו באיזשהו שלב ידידים, אחרי זה הם היו מתחרים, אחרי זה הם היו עוד קצת ידידים, אבל ביל גייטס, הבעלים של מייקרוסופט, וסטיב ג'ובס, הבעלים והאיש שהמציא את אפל, שניהם יחד שינו את העולם שבו אנחנו חיים יותר אולי מכל אדם אחר במאה השנים האחרונות.
אבל כל הזמן יוצאים סוגים של טלפונים חדשים משוכללים יותר, כל כמה שנים, לדוגמה, היום אני רואה...
כל כמה שנים, כל כמה דקות, השוק מופצץ בדגמים חדשים.
היום אני רואה, למשל, בכל מקום, נגיד שאני גולשת ורואה תוכניות מדע במחשב, או כל מיני שלטי חוצות כאלה, שפשוט, שהפעם הדבר החדש זה טלפון מתקפל. אז כאילו, למה? למה כל שנייה הם צריכים לעשות, להציג משהו יותר חכם או יותר מחזק? זה כי לאט לאט זה יתפתח ויהיה פצצות אטום בתוך הטלפונים.
פצצות אטום אנחנו מקווים שלא יהיו, אבל בדיוק את מדברת על הקפיטליזם. הכלכלה שלנו מונעת על ידי העובדה שאנשים קונים דברים. והמניע למכור לאנשים דברים חדשים כדי שיקנו אותה בכסף, ואז למי שמייצר את זה ומפיץ את זה ומוכר את זה יהיה יותר כסף, זה הכוח שמניע את הכלכלה.
נכון.
זאת אומרת, המטרה של האנשים שמייצרים את הטלפונים האלה זה שתרגיש שזה דבר שאתה מוכרח אותו, שאתה רוצה אותו, שהוא חשוב לך, כדי שתקנה אותו, ואז הכסף שלך ילך לחשבון הבנק שלהם.
אהה.
וככה עובדת, זה לא שאנחנו באמת צריכים את זה.
וזה גם הכוח של השיווק, אף אחד לא צריך טלפון מתקפל. הכל בסדר עם הטלפונים הקיימים שלא מתקפלים. אבל הם רוצים לתת הרגשה שזה הרבה, הרבה, הרבה יותר שווה, או מיוחד, או הרבה יותר חזק ועוצמדי מהטלפון הרגיל שלהם. וזה מעורר באנשים רצון לקנות את הטלפון המתקפל.
הכל נכון.
לי אין בכלל עניין בטלפונים, אבל לאנשים אחרים יש הרבה, הרבה עניין.
בואי נדבר על זה, נעמי, שאת בת 9.5, עוד מעט אפילו בת 10, ועדיין אין לך סמארטפון.
ואני גאה בזה.
טוב מאוד שאת גאה בזה, כי זה עבודה שלנו, של אמא ושלי, כי אנחנו רצינו להשהות ככל האפשר את הנקודה שבה סמארטפון ייכנס לך לתוך החיים. נראה שבקרוב זה יקרה, כי פחות או יותר אין ברירה, כי כדי להישאר מקושר בעולם, כדי לחיות חיים חברתיים, כיום צריך סמארטפון. למשל, כל ההודעות של הכיתה, תנועת הנוער, חוגים וכולי, מופצות בוואטסאפ, והיום אם אין לך וואטסאפ, זאת אומרת, אם אין לך סמארטפון שיכול לקלוט ולהציג ולשדר הודעות וואטסאפ, קשה לך מאוד מאוד להיות בעניינים. אז יהיה לך את זה.
אבל אבא.
ויש לזה גם המון יתרונות לסמארטפון. אבל אנחנו נדבר בהמשך על למה באמת חיכינו כל כך הרבה זמן, למה לא בער לנו. כן.
אמנם אני יכולה לגלוש ביתר קלות כדי להשיג מידע או לתקשר עם אנשים, אבל אני מפחדת שהטלפון ידבק לי ליד, כמו כל הילדות האלה שאני רואה כמעט בכל מקום, שהטלפון שלהם דפוק לפנים, ואני אשכח מה זה ללמוד ומה זה לקרוא, וכל היום כל החיים שלי יהפכו למסך הדפוק הזה.
כן,
אני לא רוצה את זה.
בצדק. את מפחדת לגמרי בצדק. הסמארטפונים שלנו ממכרים. ממכרים באותו מובן שסיגריות ממכרות, באותו מובן שאלכוהול ממכר וסמים, ואנחנו נדבר על זה. אבל בואי נדבר רגע על הסמארטפונים ומאיפה הם באו. אז אמרנו, זאת הייתה המצאה של סטיב ג'ובס, שבאמת הבין שהטכנולוגיה בשלה לעשות משהו חדש, ובאמת חשב שהוא יכול עם זה לגרום לאנשים להשתמש במחשבים בצורה לגמרי אחרת מקודם. והיה עוד דבר נורא חשוב, או המצאה טכנולוגית, התקדמות טכנולוגית, שהייתה חשובה לסמארטפונים, בעצם שתי המצאות, שאחת מהן היא מסך המגע, הטאצ' סקרין. כן? העובדה שאתה יכול לגעת במסך ולהפעיל משהו, כן?
ולכן הטלפונים הם אחד מהדברים הכי מלוכלכים שיש, כי אנחנו נוגעים עליהם בכל מיני דברים.
נכון, נכון, נכון. אבל זה חסך את הצורך בלוח מקשים. ובאופן כללי, כל דבר שיש בו חלקים שנעים, חלקים מכניים, זה דבר שיכול להתקלקל יותר בקלות. אחד הדברים שמאפיינים סמארטפון, זה שיש לו רק כפתור אחד, מקסימום שניים, לפעמים אפילו זה לא, כן? והם בצדדים. זאת אומרת, אין כמעט חלקים שזזים. המסך והנגיעה שלך עליו היא זאת, וככה גם אתה יכול לרפרש, כן, לעדכן את המסך כל הזמן, ולהציג אליו לוחות מקשים, להציג אליו המון דברים, ועם האצבע שלך אתה יכול לדפדף בו, ואתה לא צריך לוח מקשים, כן, או עכבר, נגיד, שזה התקדמות מדהימה.
והטלפונים שהיום ילדים קוראים להם טלפון טיפש, יש מקשים, ולכן זה מתקלקל ביתר קלות. אפשר, המים יכולים לקדור לתוך המקשים, ולהשפיע על המערכות הפנימיות של הטלפון. אבל כאילו, אתה חושב שהטלפונים הם יותר טובים או יותר רעים?
זאת שאלה נהדרת. אני לא בטוח. אני לא בטוח. זאת שאלה נהדרת. אני לא יודע. אני... נדבר על זה. את יודעת מה? נדבר על זה. נדבר על זה. כי התשובה היא גם וגם, כן? הם מאוד מאוד טובים והם מאוד מאוד רעים. והשאלה היא מה מנצח את מה? אני חושב שהאחריות היא עלינו, עלינו בתור חברה,
בתור ועלינו
בתור כאן. הורים, כן? ובתור הורים למשתמשים, לדאוג שהטוב יעלה על הרע, אבל זה לא פשוט. ובהרבה מקומות ובהרבה הקשרים הרע עולה על הטוב. זה מה שאני חושב בעצם.
אני חושבת שצריך כאילו שההורה תהיה לו התערבות צמודה במה שהילד עושה במסך. לדוגמה,
אני אזכיר לך את זה בעוד חצי שנה, כשכבר יהיה לך סמארטפון ואנחנו נתערב לך.
הוא יוכל להגביל
ואני מסכים איתך לגמרי.
שכאילו הוא יוכל להגביל במה שהילד צופה או הילד עושה, ושתהיה לו התערבות שהוא ידע מה הילד שלו עושה, והוא ידע איך להגן עליו מפני כל הדברים האיומים שיש שם בפנים.
והוא יגביל את זה.
כן.
ולך יש חברה שבאמת ההורים שלה מגבילים אותה בשימוש.
ועדיין בן אדם מאוד נחמד שהטלפון לא דבוק על הפנים.
נכון, כי ההורים נותנים לה רק שעתיים. נכון? את יודעת מה שמעתי? שמעתי שבסין זה הפך לחוק, כן? שילדים לא יכולים להיות בסמארטפון יותר משעתיים ביום.
דווקא סין היצרנית הכי גדולה של טלפונים?
את רואה? הם מייצרים את הטלפונים האלה שיודעים שהם ממכרים, שולחים אותם לארצות המערב שיקנו אותם וישתמשו בהם, אבל אצלם, בגלל שהם דיקטטורה, בדיוק, כן, בגלל שהם דיקטטורה, והם יכולים לאכוף את זה בקלות, אז הם אכפו עד שעתיים ביום, כן, והם צודקים.
והם רוצים שהנוער שלהם יישאר בריא וחזק כדי שהוא יוכל להביס את המערב?
אני חושב שכן, אני חושב שבגדול כן. אוקיי, אז תשמעי, אז דיברנו על המצאה אחת שבלעדיה אי אפשר היה לעשות סמארטפון, וזה מסך המגע, הטאצ' סקרין. אבל את יודעת שבתוך הסמארטפון מתחבא גם פרס נובל?
איך?
בשנת 2014, שלושה פיזיקאים, מהנדסים יפנים, קיבלו את פרס נובל לפיזיקה, על זה שהם המציאו את הלד הכחול.
כן, שמעתי על זה. הנורת לד הכחולה, הם יכלו להפיק, כדי להפיק אור לבן, הם היו צריכים שילוב של צבע מסוים, ובשביל השילוב של הצבע המסוים, הם היו צריכים אור כחול. אז הם היו, ובשביל, ומלא מדענים ניסו להפיק נורת ניון כחולה, והם הצליחו, נכון?
נכון, ועם זה אפשר היה לייצר את הלדים, כן, שזה דיודות מאוד מאוד קטנות, שכשעובר בהם זרם חשמלי, הן מפיצות אור נראה.
אור לבן, לכן זה מאיר את המסך של הסמארטפון.
לגמרי, ובלי זה אי אפשר היה.
ובלי הנורות לד הכחולות, נכון. לא היה אפשר להפיק את זה.
נכון, אז זה באמת גאוני, ובאופן כללי סמארטפון זה דבר באמת מאוד מאוד חכם. זאת כוח המחשוב של סמארטפון אחד, הוא יותר גדול מאשר כל המחשבים שהיו לבעלות הברית במלחמת העולם השנייה. יש כוח מחשוב יותר גדול בסמארטפון אחד שאנחנו מחזיקים ביד. זה, זה, זה באמת נס. והדבר הזה התאפשר בגלל התפתחות טכנולוגית של היכולת למזער מעגלים מודפסים, שקוראים לה על שם האיש שנתן את הנבואה הזאת עוד בשנות ה-60, חוק מור. שמעת פעם על האיש הזה מור? מור היה כימאי וממציא אמריקאי, והוא היה מהראשונים ומהמקימים של חברת אינטל. כן.
פשוט קראו לו מור, כאילו למשל שנגיד שאלברט איינשטיין היה כזה גאון שלא תורכים אפילו לומר אלברט, פשוט אומרים איינשטיין וכבר יודעים.
משהו כזה, כן, את צודקת, נכון, כן, כן, כן. הוא גם כן בלי ספק היה גאון. וצריך להגיד, צריך פה לדבר על סמארטפון ומה השפה הכי פשוטה שלו. אז הסמארטפון, כמו כל המחשבים, השפה הכי בסיסית שלו זה אפסים ואחדים. כל דבר שאנחנו רואים בסמארטפון, תמונת נוף, אנימציה, הסאונד שהסמארטפון משמיע, החישובים שהסמארטפון עושה,
הכל בסוף מתרגם סדרות של אפסים ואחדים.
לגמרי.
הנה שוב נכנסת המתמטיקה בפנים.
נכון, המתמטיקה נמצאת בכל מקום, את צודקת לגמרי. ומה ש... וההמצאה שבכלל אפשרה את כל המחשבים האלה זה הטרנזיסטור. כן. מה?
אני יודעת מה זה טרנזיסטור, אבל יש עוד מספרים בטלפון חוץ מאפסים ואחדים?
בבסיס לא. זה בינארי, זה או אפס אחד. יש את כל המספרים, כן, יש סמארטפון, כן, יכול לעשות חישובים מאוד מאוד מסובכים של פונקציות מתמטיות מאוד מאוד מסובכות, אבל ברמה הכי נמוכה, הכל עומד על אפסים ואחדים.
סדרות שונות של אפסים ואחדים,
לגמרי.
אפס, 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 אחד?
בדיוק.
אפס, 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 אחד?
כן, כן.
ומה זה אמור להביע?
אתה יכול להביע כל מספר בעולם באמצעות צירופים של אפס ואחד.
ואיך זה קשור לטרנזיסטור?
כי טרנזיסטור זה הדבר המכני שבו אתה יכול לגרום לו, שיקבל הידי שאתה מעביר בו זרם חשמלי, אתה יכול לגרום לו שיהיה פתוח או סגור, אפס או אחד, זאת אומרת, ואתה יכול לשנות את זה בצורה מהירה. וברגע שאתה מחבר כאלה טרנזיסטורים ביחד, אתה יכול לקבל יחידה הולכת וגדלה עם כוח מחשוב יותר ויותר גדול. ושם המשחק זה לדחוס יותר ויותר טרנזיסטורים כאלה, בתוך צ'יפים, בתוך גושים של סיליקון, של חומר מוליך למחצה, שאתה מכניס בו יותר ויותר טרנזיסטורים. וחוק מור הייתה נבואה של מור, שהיכולת לדחוס כאלה טרנזיסטורים, זאת אומרת, 10, כן, 50, 100, 500, 1,000, 10,000, 100,000 טרנזיסטורים, לתוך צ'יפ אחד, תתקדם בקצב כזה שכל שנה יוכפל מספר שאתה יכול להכניס. כן. ואחרי זה הוא עדכן את הנבואה שלו, ואמר שזה יקרה כל שנתיים.
הוא חכם, אמור.
חכם מאוד, וזאת גם הפכה להיות נבואה שמגשימה את עצמה. כי הטכנולוגיה התכוונה לדבר הזה. החברות כמו אינטל שמייצרות את הצ'יפים, וכל החברות שמפתחות תוכנה, עבדו לפי הציפייה שכל שנתיים כוח המחשוב יוכפל. והיום אפשר לדחוס מאות אלפים ואפילו מיליונים של טרנזיסטורים לתוך צ'יפ, ולכן לסמארטפונים הקטנים האלה יש כוח מחשוב מטורף.
עוד דבר מאוד חשוב בטלפונים זה שהם יראו יפה. למשל, בפרסומת הזאת של הטלפונים המתקפלים, על המסך היה רקע לבן עם צור של פרח כזה גדול. אז זה חשוב שזה יהיה יפה וגם יפתה את הקונה. עוד דבר שקשור לשיווק.
נכון, נכון לגמרי, נכון לגמרי. ובגלל הכרטיסים הגרפיים והיכולות של המסך של הסמארטפון, אז באמת אפשר לראות בו דברים נורא נורא יפים. זה לא סתם שהוא מושך את העין שלנו. כן, כן. בואי נדבר קצת על מהפכת המידע.
מה זה מהפכת המידע? האינטרנט?
האינטרנט, אבל ההנגשה של האינטרנט על ידי הסמארטפון. כי נכון להיום חיים בעולם כמעט 8 מיליארד נפש.
נכון.
השנה היא 2021, חיים בעולם כמעט 8 מיליארד נפש. מעל חצי מהם מחוברים לאינטרנט. מעל 4 מיליארד בני אדם מחוברים לאינטרנט, שזה מטורף שאת חושבת על זה. כי זה אומר שכל ה-4 מיליארד האלה באופן תיאורטי יכולים לתקשר אחד עם השני. כן, כל אחד מ-4 מיליארד האלה באופן תיאורטי יכול להגיע לכל אחד מ-4 מיליארד האחרים, ורובם המוחץ מחוברים לאינטרנט דרך הסמארטפונים שלהם.
שאלה שלא קשורה, יש יותר ילדים או מבוגרים בעולם? כאילו, ילדים הם לא נשארים ילדים, הם מגדלים.
כן, אני יודע, אבל האוכלוסייה הולכת וגדלה. ולכן הגיל הממוצע בעולם הוא נמוך יחסית, והוא הולך ויורד, וזה נכון בייחוד בארצות העולם השלישי, שבהם יש הרבה ילדים, וזה נכון גם בישראל. אנחנו אומנם מדינת עולם ראשון, אבל מבחינת ילדים יש לנו המון 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 ילדים. כן. נכון, כמוך, נכון, 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 נכון. לעניות דעתי, ולא רק אני חושב ככה, עוד הרבה אנשים חושבים ככה, בעצם ההמצאה אולי הכי חשובה, כן, במאות השנים האחרונות, זה האינטרנט. ואני אסביר למה. וההמצאה הקודמת שהייתה דומה לה, זה היה הדפוס, לא, אז זהו, אז בעיניי הדפוס של גוטנברג.
כן, שככה אנשים היו יכולים לקרוא ספרים ולהבין את זה, ככה שהייתה הדפסה המונית, ככה שכולם יכלו לקרוא, ולא רק אנשי האצולה היו יכולים להחזיק בספרים בהשכלה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כי עד גוטנברג, כן, אפשר, הדפוס הומצא קודם, אבל הדפוס היה של לוחות שהיית צריך לחצוב אותם בצורה ספציפית. בקיצור, היה כמעט בלתי אפשר להדפיס, כן. מה שהוא המציא זה המציא דפוס אמהות, דפוס שאתה יכול לערוך אותו, כן, לסדר אותיות מהר ולהדפיס את זה מהר, והדבר הזה גרם למהפכת המידע הראשונה. וזה בדיוק כמו שאת אמרת. אם עד 1492, כן, ספרים היו רק לאנשים עשירים, כי את הספרים היו מעתיקים בכתב יד. ונייר היה קיים גם קודם, אבל מישהו היה צריך לכתוב את הדבר הזה בכתב יד, זה היה לוקח ים בזמן, וזה היה עולה המון כסף. וזה היה איתי.
רק אנשי אצולה היו יכולים להחזיק בספרים.
בדיוק, ולכן רק מיעוט קטן מהמין האנושי ידע בכלל לקרוא ולכתוב. ולהיו בני האצולה, הפריבילגים, העשירים, ורוב העולם לא ידע ולא היה יכול לדעת קרוא וכתוב. כן.
משהו שפעם אמרת לי, שיהדות היא הדת היחידה, כדי שתוכל לקרוא ולהאמין, אתה חייב לדעת קרוא וכתוב. וזאת הייתה הדת היחידה בעולם, שכדי להיות חלק ממנה, אתה חייב לדעת קרוא וכתוב.
לגמרי, לגמרי. היהודים היו הראשונים בעולם שאצלהם רוב עם הספר, זה לא נכון, אפילו זה את People of the Book, ובערבית שער בל כתב, באמת אנחנו עם הספר, כי כדי להיות יהודי, לקיים את מצוות היהדות, אתה חייב להיות מסוגל לדעת לקרוא. אז כל היהודים וכמעט כל היהודיות ידעו קרוא וכתוב, תמיד, וזה נתן להם כמובן יתרון עצום, שזה הביא להם גם הרבה שנאה בגולה, כן. אבל זה כמובן כבר לא נכון יותר. והעם השני שידע, שרוב בניו ידעו קרוא וכתוב, היה העם הגרמני, בגלל פרידריך השני, שדאג שיהיה חינוך חובה, וזה סיפור אחר, שאנחנו נספר אותו בפעם אחרת. אבל אני עכשיו חוזר לעניין מהפכת המידע. אז המצאת הדפוס גרמה לזה שספר נעשה מוצר צריכה זול וזמין לכל אדם, וזה התחיל את מהפכת ההשכלה, שבעצם הביאה את העת החדשה, וגם הביאה למהפכות, אוקיי? המהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית, התאפשרו מפני שאנשים יכלו לקבל את הידע, ידעו מה קורה בעולם, אפשר היה להפיץ אינפורמציה, היו עיתונים, אוקיי? וככה האנשים התאגדו, והאנשים העשירים והחזקים לא היו היחידים שיכלו לשלוט באינפורמציה.
כיום, לדוגמה, גם בתים שלא כל כך אוהבים ספרים, או שלא רגילים לקרוא בהם הרבה, יש בהם לפחות 10 ספרים.
נכון, ואפילו אם אין ספרים, יש את הסמארטפון. ודרך הסמארטפון, לפחות בתיאוריה, את יכולה להגיע לכל ספר בעולם. זאת אומרת, בתיאוריה, ואני אישית מאמין שזה יקרה בקרוב, שכל הספריות בעולם יהפכו לספרייה אחת גדולה, והספרייה הזאת תהיה נגישה לכל אחד בסמארטפון שלו. שזה מטורף!
אבל אבא, אם יש כל כך הרבה ספרים בכל כך הרבה שפות, איך כל כך הרבה ספרים יכולים להתאגד בשפות כל כך שונות, יכולים להתאגד לספרייה אחת שתהיה נגישה לכל הזה?
זה היתרון האדיר של האינטרנט, שאתה יכול לקבל בו מידע שהמקור של המידע הוא מבוזר, הוא לא נמצא במקום אחד. זה נגיד הספרייה הלאומית בישראל, תעלה את כל הספרים שלה לאינטרנט, אז כל הספרים בעברית יהיו באינטרנט, וכל אחד יוכל להוריד אותם. והספרייה הלאומית האמריקאית, והספרייה הלאומית הצרפתית, ולא משנה מי אתה ואיפה אתה בעולם, אתה תוכל להתחבר לכל ספרייה, ולהוריד כל ספר, או כל עיתון, או כל ז'ורנל, לסמארטפון שלך, ולראות אותו. מה שעשה האינטרנט יחד עם הסמארטפונים, זה גרם לזה שבעצם כל הידע בעולם נגיש כמעט לכל אדם בכל זמן. וגוגל, במובן הזה, שזה מנוע חיפוש, שזה בעצם אלגוריתם או שורה של כללים שעל פיהם אפשר לחפש באינטרנט, שזה מה שגוגל עושה, יכול לגרום לזה שהמון המון 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 מידע יהיה זמין לך תוך שניות בסמארטפון.
בהתחלה אמרת שאתה תזכיר הרבה את המילה הזאת, אלגוריתם. אבל קודם אני צריכה לדעת מה זה אלגוריתם.
אוקיי, אז אני לא מומחה בתחום הזה, אבל
זה לא מתמטיקה, חלק מתמטיקה.
אלגוריתם יש, זה הכל, לא רק שזה מתמטיקה, אלא בסופו של דבר זה מצטמצם לסדרות של אפסים ואחדים. כן? אבל אלגוריתם זה סדרה של פעולות, כן? שבעזרתם אתה יכול לאבד אינפורמציה. כן? אלגוריתמים, או גוגל, כן, זה סדרה של פקודות או של הוראות שגורמות לזה שאתה יכול לסרוק את האינטרנט ולמצוא בו לפי מילות מפתח, לפי מילות חיפוש, פחות או יותר כל מה שאתה רוצה בכל מקום ולעשות את זה, וזה מה שחשוב, מאוד 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 מהר.
מדהים אותי שדבר כל כך פשוט כמו סדרות של אפסים ואחד, עם מספרים שכל ילד יכול לכתוב על נייר, מניעים דבר כל כך גדול וחשוב ובעל עוצמה כל כך רבה וכל כך משוכלל, איך רק סדרות של אפסים ואחד, עם מספרים שכל ילד יכול לכתוב, מניעים את זה?
בגלל איך שהם קשורים אחד לשני. זאת התשובה הקצרה היא בגלל איך שהם קשורים אחד לשני. בתוך המעגלים המודפסים האלה, הטרנזיסטורים האלה קשורים אחד לשני בהיררכיות, ברמות עולות, והם עושים חישובים ומעבירים את התוצאה הלאה לסדרה של טרנזיסטורים אחרים, שעושים את החישובים באפסים ואחד אם הם מעבירים את זה הלאה, וזה הולך ונעשה יותר ויותר משוכלל, והשפה נעשית יותר ויותר אבסטרקטית, עד שבסופו של דבר אפשר להשתמש בשפה שלנו, בשפה כתובה, כן? למשל, גוגל מבין את מה, הוא לא מבין באמת, אבל האלגוריתם, כן? קולט את מה שאת כתבת. לעתים קרובות יכול לדעת את הכוונה שלך עוד לפני שאת גמרת לכתוב אותה ולתת לך את התשובה.
אבל איך גוגל יכול לאבד לא רק את השפה העברית, אלא כל שפה אפשרית? סווהילית הוא יכול לאבד.
את צודקת. הנה עוד דבר באלגוריתם. ברגע שאתה בונה כזאת יכולת לעשות את זה, היכולת הזאת עומדת בפני עצמה. היא יכולה להתאים לכל שפה. זאת האלגוריתם, מאחר שכל השפות של בני האדם דומות אחת לשנייה, וזאת תגלית שעשה אותה מדען ישראלי לשעבר בשם נועם חומסקי, שהוא גילה, או מהראשונים שגילו, שבעצם יש מבנה אחד לכל השפות בעולם, אז אלגוריתם שידע לפענח ככה ולאבד שפה אחת, יתאים לכל שפה, שזה בדיוק מה שעושה גוגל. וזה אולי מקום טוב לסיים בו את הפרק הזה, שבו דיברנו על מה זה סמארטפונים, למה הם כל כך חשובים, ממה הם בנויים ולמה הם רגישים. מה את אומרת?
סוף.
סוף.